במסגרתו נענו קרוב ל-100,000 שאלות, תשובות, כן, על שאלות בעברית ובאנגלית עד היום. לפני כמה שנים עלתה הצעה, לא הרבה שנים, מעט שנים, עלתה הצעה לפתוח קבוצת וואטסאפ, שיהיה אפשר דרכה לשלוח, לתת מענה לשואלים. ובאמת הקמנו קבוצה, את הקבוצה הראשונה. הקבוצה התמלה מאוד מהר והגיעה למקסימום של משתתפים האפשרי בוואטסאפ, שזה 256 בקבוצה, וככה פתחנו קבוצה נוספת ועוד קבוצה ועוד קבוצה. היום יש כבר 10 קבוצות שונות של מענה בעברית, באנגלית, בוואטסאפ, בטלגרם, וברוך השם יש בזה הרבה נוחות שימוש גם לשואלים. הם גם יכולים לצלם לפעמים דברים, הציצית נקרא, התפילין ככה, זה בסדר, לא בסדר, מוצר במקולת, הקשרות הזאת, שאלות שהן גם מסביב לשעון בערב שבת בין השמשות, מה שנקרא. יש לנו כלי, מזלג, הכנסנו פה עוד מעט שבת, הבישולים, הדברים, ממש ממש מסביב לשעון דברים. ויש שאלות לא מעטות שעולות סביב השימוש בוואטסאפ במסגרת הקהילה, ועל כך בדיוק נדון בדיון שלפנינו. גם את הדיון הזה ינחה מר עוזי ברוך, אני אזמין אותו שוב אל הבמה, מנהל ערוץ 7. יחד איתו נזמין אל הבמה את הרב שמעון כהן, ראש מוסדות בית מוריה בבאר שבע, ואת הרב ליעד אוריאן, רב קהילה בעיר מודיעין, ומשיב גם כן בקבוצות הוואטסאפ של אתר ישיבה, וגם את הרב יוני לוין, נבקש ממנו להשתתף. בהתחלה, מה שהחמצנו ממנו בדיון הקודם, נשלים קצת בתחילת, להשתתף איתנו בתחילת הדיון הזה גם כן.
שוב ערב טוב לכולם. הרב עמיחי אליהו, אנחנו מזמינים אותך גם למושב הזה. עברת את הגיבוש בהצלחה. לא, 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 ממש לא. אופן, אבל זה מלון ליאונרדו, לא יקרה לך כלום. טוב, במושב הזה אנחנו נעסוק בוואטסאפ. אתם מכירים? כולם יודעים מה זה וואטסאפ פה? לצערנו, לשמחתנו. הוואטסאפ ככלי עזר לרב בהנהגת הקהילה. ונמצאים איתנו הרב שמעון כהן, ראש מוסדות בית מוריה, הרב ליעד אוריאן, רב בית הכנסת מרום יגאל במודיעין, נכון? הרב יוני לוי והרב עמיחי אליהו. האם רב צריך להיות בכלל, צריך להיות חבר בקבוצת וואטסאפ? אני אתחיל איתך, הרב שמעון כהן.
ערב טוב. האמת היא שהשאלה המקדימה היא בכלל, האם אתה נכון? אבל אני מבין שזה אחרי השאלה הזו. באמת הקשר עם רב הוא קשר מאוד מאוד חי ומורכב. אני אולי אתפר משהו שלפני 30 שנה, הגעתי לאבן שמואל, ואמנם היה רב יישוב, אבל יש יישובים מתנביב, ונטרחתי לא פעם לשאלות הלכתיות. הייתי אברך תנאיר. ופתאום שואלים אותי שאלות משמעותיות, והייתי צריך לקבל אחרי הישיבה הדרכה, איך משיבים בשאלות. חיפשתי תלמידי חכמים באזור, והגעתי לרב מנדלטון מקוממיות, התחלתי לשמש אותו קצת בשאלות בהלכה. ושם למדתי דבר גדול, ואני חושב שהוא גם יתנו לנו להבנה של הוואטנאפ. שם פתאום ראיתי תלמיד חכם שכל מי שבא לביתו לשאול שאלה, הרב יושב איתו, פותח נפר משנה ברורה, מתנכל בנימן, לומד איתו את התניף, את הביור הלכה, עובר איתו ויורד דעה על שח וטען, ופתאום התמלאתי בזה, אמרתי, וואו, זה מבחינתי תנורה של תלמיד חכם. ככה זה הקשר החי שרב לומד ומלמד ביחד עם בני הקהילה שלו. ואני חושב שהדבר הוא אמיתי. יחד עם זה אני חושב שהיום בדור שלנו, עם הרבה מאוד מורכביות שיש לו, אני חושב שהוואטנאפ הוא הכרחי. ואני חושב שגם השותפות של הרבנים הכרחית. צריך לדעת שהבורק אין בו מים, אין מים, עד יש נחשים ועקרבים. אין וקום. והיום היכולת של אדם לשאול שאלות, יש שאלות אינפורמטיביות שהן פשוטות, אבל ישנן שאלות מאוד 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 מורכבות, שהרבה פעמים היכולת של האדם לעמוד מאחורי מקלדת ולשאול את השאלה, בלי שהרב רואה אותו ומכיר אותו, היא מאוד מאוד משמעותית. ואני יכול לומר היום שחלק גדול מאוד מהשאלות שאני נשאל בהן במשך היום, אולי עשרות שאלות, חוט מאלה שאני מכיר אותם והם חלק מהקהילה שאני יודע את שמם ומקומם ומה היחס שלי איתם, חלק גדול מהם זה אנשים שלא היו רותנים לחטנף בפני רב, לא בשמם ולא בשם עירם. והשאלות שאלות קשות, ולכן כיוון שכן, אני חושב שאנחנו לא יכולים להפקיר חלק גדול מהדיבוריות הישראלית שנדרש לשאלות משמעותיות ופעמים שזה יכול ממש להתניל חיים, ואני אומר את זה כפשוטו.
יש הרבה פעמים שאנחנו אומרים, וואו, זה לא שאלות לוואטסאפ, ולפעמים אנחנו אומרים, טוב בעצם, בוא נשלח את זה לוואטסאפ, אני לא רוצה לדבר איתו בטלפון, אתם מכירים את זה, בוא נזרוק לו את כמה מילים בוואטסאפ או במייל, בדיל ויעבור, כן? מאשר לבוא ולקיים שיחה בארבע עיניים. הרב יוני לוי, אתה עוד מעט צריך לעזוב אותנו, אז אני רוצה לשאול אותך את אותה שאלה.
אחד הלקחים שלמדנו בחברים מקשיבים, שזה קו ייעוץ לנוער, התחיל לפעול לפני כ-20 שנה, אדם היה עשרות אלפי פניות, והרבה פעמים מגיעות שאלות דרך האינטרנט, דרך האתר. ואתה רואה מהשאלה, אתה צריך פה לשאול שאלות, אתה צריך לקלוט את הבן אדם, קשה לענות ככה. אז אמרנו, יש לנו גם קו ייעוץ טלפוני, זה המספר, תתקשר הערב לקו. גילינו שמעל 95% מהאנשים לא הרימו את הטלפון. כלומר, גם האדם שכבר עשה את הצעד לשלוח את השאלה הכתובה, לא יעשה את הצעד נוסף, להרים טלפון, אנונימי, חינם, מה הבעיה? מתברר שככה זה. ולכן, ודאי, אם היינו יכולים תמיד לפתוח איתם את הספרים, לשבת איתם, הלוואי. המציאות היא שזה פתח להמון אנשים. נדמה לי היום שהרבה רבנים יגידו, רוב השאלות מגיעות דרך הוואטסאפ, ביניהם מהאנשים שלא היו שואלים באף דרך אחרת. ויוסיף עוד משפט, יתרון אחד שאפשר להרוויח זה הנושא של התמונה. הרבה אנשים שמים תמונה, יש שואלים שאתה לא מכיר, שכרב פונים אליך, אתה רואה את התמונה, אני יודע, אדם יראה לעיניים וזה לא מלמד, ועדיין, אתה יכול לדעת לא מעט לפי תמונה של האדם, לפעמים אפילו בני נוער, אם הוא שומר נגיעה או לא שומר נגיעה, אתה כבר רואה בתמונה. שלוש נקודות. שתיים, הנושא הוויראלי שהוואטסאפ מאפשר, כרב קהילה למעשה כל משפחה בקהילה שלך היא שגרירה שלך לכל המעגלים שלהם, כלומר המשפחות, הבני יהודים, החברים, כי דברים טובים שתעביר להם, איזשהו רעיון, השראה, סרטון, יש מצב שזה גם יעבור הלאה, וזה מכפלה של הפצת התורה שרב עושה.
הצנזורית הראשית, אני חושב שהיא לא תסכים איתך, הצבא מתמודד קשות עם הוואטסאפ, למשל רק אתמול השם של הפצועה מפיגוע ירי בצומת אופרה כבר הופץ בתוך דקות עוד לפני שהמשפחה מבית אל ידעה עליה. אז הוואטסאפ הוא גם עושה נזקים. הרב אליעד אוריאן.
אז אני רק אתנצל ואגיד שלום. כן. תודה רבה על ההזדמנות.
תודה רבה הרב יוני לוי שהגעת אלינו לכאן לירושלים. מי שרוצה להמשיך ולשמוע את הרב יוני לוי בפינות שונות יכול להיכנס לאתר ערוץ 7 כל יום חמישי או שישי, הוא מקפיד לשלוח. הנה עשיתי גם פרומו, להתראות. הרב ליאד, בבקשה, על הוואטסאפ ורב קהילה, איך אתה רואה את זה?
שלום וברכה. קודם כל זה סגירת מעגל, כמה מעגלים. בגיל 16 התנדבתי אצל יוני נביא בחברים מקשיבים, שאלי תורה, הייתי בקורס הראשון של פרחי הרבנות בישיבת בית אל, שם למדתי שם קיבלתי את הדרך של הרב זלמן מלמד. אז זכות גדולה להיות פה, צעיר, ואולי אין הרבה מה לומר, אבל הישיבה בעזרת השם חלק מהשליחות של הגרעין התורני והפיתוח של ההלכה, שולחת גם לוואטסאפ. אני חושב שיש את המדרש, יצא אחד התנאים להיהרג, אז הוא אומר, אז הוא לא נחה דעתו, שהוא אמר לו, שמה בא לידך שאלה, והתעכבת במענה. ואז נחה דעתו אמר, כן, אם עיכבתי את המענה, אז באמת סיבה להיהרג. אז לפעמים, באמת איך שדיברתם מקודם, גם אשתי אומרת לי, אתה הרבה בוואטסאפ, אתה עונה הרבה, גם אני יודע מהרב עזרא שזה חלק מהדילמה. מצד שני אמרתי לה, מלפנים בישראל, אז מה היית מעדיפה? שהאישה הייתה באה עם העוף, נוקשת בדלת, אנחנו באמצע מראה, והעוף מלכלך את הבית, ועכשיו בו זה, רציתי גם לספר לך שחלמתי. אז פה יש שאלה, אפשר לענות 50, 60, שאלות ביום. נכון שלא כל שנייה צריך להיות זמין, נכון ש... אבל בין שאלה לשאלה יש שאלות שלמשל, עכשיו האדם עומד, הוא לא יודע, הוא באמצע ברכת המזון. כן צריך זה. אז ממילא המענה צריך להיות יותר מהר. יש שאלות שהן יותר פילוסופיות. למה יוסף לא גילה ליעקב שהוא... בסדר, אז בעזרת השם, לפני קריאת שמע למיטה. אבל הקליק שלעצמו הוא גם חוסך הרבה זמן. מלבד מה שהזכירו הרבנים, שהוא מנגיש לציבורים שלא היו שואלים, לדעתי גם מבחינת הרב הוא צריך לראות את הכוס, את החצי כוס המלאה, שהנה האלטרנטיבה הייתה הרבה הרבה יותר... ולמשל, מה שהרב לוי אמר במראות, שרואים במראה, אני מתכוון בתמונה, אז צריך לחשוב מה קורה, והילדים היו צריכים לראות, והזה, והיו יושבים בתוך הבית, אז לכן יש בזה איזה דבר דווקא שהוא יוצר הרחקה, יוצר איזה גבול מסוים שאתה יכול לשלוט בזמן של התשובה.
יפה, מה שהרב עמיחי, מה שאומר הרב אוריאן, אומר דבר יפה. היום, לוואטסאפ של אביך, הרב שמואל אליהו, לפני שהיה לוואטסאפ, אז כשהיה נולד ילד, היינו צריכים לבוא לספר לו על תאריך, על הלידה, ואיך היא עברה, ולבזבז לו את הזמן. היום אתה רק שואל אותו, הרב, אפשר לקרוא לילד נמרוד, או שלום, או יוסף. זה הכל נותן לך מיד לתשובה, כן לו, שלום לישראל. זה דבר מאוד יפה, היום הוואטסאפ עושה לך, חוסך לך המון זמן, בלי סיפורים, ישר ולעניין.
זה חיסרון או יתרון?
אני חושב שזה יתרון.
לכאורה, מפגש פנים אל פנים עם רב. שבן אדם מגיע אליו ושואל אותו איך לקרוא לילד, זה הרבה יותר משמעותי מאשר האם כותבים נמרוד או לא כותבים נמרוד. החיבור עם הרב הוא לא רק חיבור של מידע טכני, הוא חיבור בעיניי הרבה יותר עמוק. יותר מזה, אני חושב שאם הרב נשאר ברמת החיבור של התשובה, של השוט אס-אמס, של הכן והלא, הוא נכשל. הוואטסאפ הכשיל אותו.
למה? כי הרב הוא פסיכולוג גם?
כי הרב הוא רב. הפסיכולוג הוא רב? לא, הוא לא. הרב הוא רב, וכיוון שהרב הוא רב, יש לו השפעה רוחנית, שההשפעה הרוחנית הזאת מגיעה גם בקשר פנים אל פנים, וגם דרך הוואטסאפ, בכל מערכות החיים שהאדם חי, בכל מערכות התקשורת שהאדם נמצא בהם, לכאורה שם צריך להיות הרב. ואם הבן אדם נמצא עכשיו מתחת השולחן, אז לפעמים הרב צריך להיות לרגע אינדי כדי להרים אותו. אני רוצה אבל דווקא במקום הזה להוסיף עוד נקודה משמעותית. אני חושב, אני ראיתי חלק מהרבנים שכותבים סמיילים וכאילו, זה שאלה, אני לא אומר כאן תשובה ברורה בתוך הסיפור הזה, אבל גם כשרב חבר בתוך קבוצת וואטסאפ, לדעתי, יש דברים, יש לזה צורה שבה הרב צריך להתנהל. זאת אומרת, זה לא נכון שהוא יהיה אחד מן החבורה. זה לא נכון שהוא יגיב לכל שטות שנאמרת שם. זה תורה שלמה איך להגיב בצורה כזאת שתשמור על העמדה של תורה, שתוביל את הקבוצה להתעלות רוחנית, שתוביל את הקהילה להתעלות רוחנית, ולא בסופו של דבר טוב, אז אם הרב הוא סחבק יחד איתנו, ומאשרים איתנו סיגריות, וגם כוסה לנו לייקים ופרצוף עם דמעות, אז לא יבקשו תורה מפיו. בסופו של דבר הרב צריך להישאר במקום הזה של מלאך השם צבקות, יבקשו תורה מפיו.
הרב... שמעון כהן, אני רוצה לשאול אותך, בהמשך למה שאמר הרב אליהו, האם אין בסוג הזה של הקשר הזה בוואטסאפ, בתקשורת הזאת, איזה שבירת דיסטנס? אני זוכר שהרב זלמן מלמד, שבערוץ 7 היינו רוצים לעשות שבת בכינר, הוא היה מבטר על השתתפותו. הוא היה אומר, בשביל מה אני עכשיו צריך להגיע, והרב מלמד לא מחפש כבוד, מי שמכיר אותו, אבל הוא יודע שברגע שהוא מגיע לאותה שבת, כל העובדים, כולם צריכים ללכת ככה לאט לאט, לחשוב 10 פעמים מה הולך. הוא אומר, תעזבו, אני אשב פה בישיבה, תעשו, תהנו מה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים בשבת. השאלה אם פה ברגע שהרב נהיה חלק מהוואטסאפ, מהלייקים ומהפרצופים, האם זה לא מטשטש את ה... לא פוגע בדיסטנס שאמור להיות, אם בכלל צריך להיות בין רב לבין תלמיד.
אני חייב להתייחס אולי שנייה לדברים של רב עמיחי מקודם, ואותה נדבר טיפור מזמור בלילה. אני חושב שחלק מהחשיבות של רב זה בנוף לחתור למגע עם השואל. אני אתן לזה דוגמה מאוד שוצאה. לפני שבועיים התקשר אליי, שלח לי הודעת וואטסאפ יהודי שנכשל בעבירה חמורה. ואני הבנתי שהשאלה לא יכולה להיות בתיקון של תשובה כדי או תשובה אחר. זה חייב להיות משהו הרבה יותר עמוק מזה. חייב להיות כאן תיח שבעצם בונה אתנו איזושהי קומה של הבנה של המקום שהוא נמצא בו וימלא את המקום שהוא הולך להתרומם ממנו. ואני חתרתי לזה במשך שבועיים. ואתמול ולילה יהודי אנדרי היה איתני בבית, ישב איתני כמה שעות ונכון, זה בטבט לי כאילו את המן. מבחינתי, זה לא רק שזה לא בטמוטמן, זה לימוד תורה. זה תורה כפשוטו, להשיב דיין שדן דין אמת לאמיתו, והוא שומע את כל הטיפורים של מה שיש, הוא דן דין תורה, הוא שותף עם הקדוש ברוך הוא במתנה בראשית. זה ממש להיות שותפים. לכן אני חושב שחלק גדול מהתשובות זה מתניעות של בדיעבד הרבה פעמים, והמתניעות הלכתחילתית היא ודאי בתוף הקשר האישי שיש לרב עם בני הקהילה, או אפילו אנשים שלו, דוג שהיה אתמול במקרה, בא מעיר אחרת לגמרי, הגיע לבאר שבע, ישבתי איתם בנחת, זמן ארוך, כיוון שהתוגיה שלהם מורכבת. היה לו קל, כיוון שעברנו עוד איזושהי הקדמה קודמת. ואני חושב שזה תהליך חשוב. לגבי השאלה השנייה, אני חושב שהכל בטוף תלוי במעמד שהרב תנם לעצמו. אם הרב חושב שהוא תנך להיות נול, אז הוא הופך להיות נול בעיני הבריות. אבל אם הרב יודע לשמור על הודה של תורה, על כבודה של תורה, והוא לא שותף לתניח הנמוך, אלא מי? הוא בעצם זה שמרים בתנוף את הטיבור, הוא זה שבעצם נותן איזשהו כוח לטיבור, אני חושב שהטיבור מתנקל לה באחרת, ואני חושב שיותר מזה. יש לי גבותנות וואטנב גם בעבודה, שאני חלק מזה. אני מרגיש שאם בעבר היה אפשר לתנפר בדיחות בגבותנות האלה, כשברגע שאני נכנסתי לגבותנה, נפתיק. אנשים מבינים, הרב נבנה כאן עכשיו בתוך הגבותנה, זה לא מכובד, לתנפר בדיחות שהן רדודות.
אז פותחים עוד קבוצה פשוט.
יכול להיות. יכול להיות, אבל יודעים שכשהרב נמצא, יש איזשהו מעמד של תורה שאי אפשר להותניל אותו. ובמקום הזה אני חושב שזה תלוי מהמקום שהרב נמצא בו.
הרב ליאד דוריאן, יש בכלל במודיעין דיסטנס בין רבנים לתושבים?
זהו, זה היה קודם כל ששניים מבית הדין כאן אומרים ככה על הקשר, בוודאי, זה... הקהילה של הוואטסאפ יש לנו 250 מתוך 256. זו קהילה לכל דבר. הם באים אליי גם הביתה, חלק מהם. שלום בית, אני לא בורח ממגע, חס וחלילה. אבל יש בזה צד מסוים של שאלות יותר ברמה של המיידיות, שזה במקום לקחת עגלה וסוס, או להתניע את הרכב, או להתקשר זה, האם מי ששכח על הניסים, האם אפשר להפריש תרומות ומעשרות מבצל שהוא קצת רקוב? לא על זה עכשיו צריך לפתוח את ה... כן, לא, בעזרת השם ניפגש גם. אז היו אתרות נדרים, והיה שלום בית, והיה הרבה דברים שהתגלגלו מזה, חס וחלילה לברוח. בקשר לשאלה של דיסטנס, במודיעין יש ליגת בתי כנסת, כמו שיש בהרבה ערים, אז הרבה רבנים שהתלבטו בינם לבין עצמם, גם במיוחד רבנים גבוהים, האם זה טוב להצטרף לדבר הזה? האם עד רבה, כמו שהרב שמעון אומר, אז יהיה פחות כללות במגרש, פחות פאוולים, יותר ככה יהיה משחק לשם שמיים, יותר בשביל לבוא ו... או שלא, רב משחק כדורסל, אותו דילה לגבי ללכת לים, האם לנסוע עם הקהילה, לנופש וכדומה. אני חושב שוואטסאפ זה לא כזה כמו כדורסל או כמו זה, כי עדיין, במיוחד אם הרב מנהל קבוצת וואטסאפ של, שהוא נותן שאלות ולא מפרסמים שם כל מיני דברים, הוא נותן מענה לשאלות. זה לא נראה לי שבירת דיסטנס, זה נראה לי אדרבה... דבר שהוא מנגיש ודבר שהוא מכבד יותר.
הרב שמעון, היה נראה לי שלא נחה דעתך מליגת בתי הכנסת. זה גם קצת קשור לוואטסאפ. אתה קצת הרגש איזה הוזלה כזו של בתי הכנסת, לא. בתי המדרש.
לא, אני עד רבה גם בבאר שבע לקיים, ואני הייתי בין אלה שעודדו את זה. זה מותר, אני חושב שהציבור צריך לחיות חיים נורמליים, חיים טבעיים. שאלה היא אם הרב צריך להיות במרכז כל חיים טבעיים כאלה. אני חושב שיש דברים מסוימים שהרב צריך לשמור על איזשהו עמדה של תורה. ולא תמיד אנחנו יכולים להיות בכל מקום. יש דברים שאני חושב שבתנאה קולקטיבה עדיין צריך להיות פתיחות, הידידות והתמחה, הערת הפנים, הדיבור הלבבי. ודאי צריך להיות מאוד 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 מחובר ומאוד קשור. יחד עם זה, אני לא חושב שלכל מגרש הרב צריך להיכנן. יש מגרשים שהרב יכול לומר, אני תנופה מהתנד, והציבור חי את המקום הזה. אבל אנחנו שומרים עדיין על המקום של התורה, איפה היא נמצאת.
אני רוצה להוסיף על דברים שאמרו קודמיי, הרב שמעון. אני, כשהגעתי למגדל העמק, הגעתי מישיבה תיכונית בחספין, הגעתי שם כרב הגרעין, כראש הגרעין, והגעתי לשם עם סנדלים ועם חולצה מפוספסת, פחות או יותר, לקהילה שהיא קהילה מסורתית, קהילה ספרדית, ושהזמין אותי אבא של אחד הרבנים שיושבים פה בקהל, לדבר, או הוא, אז הם אמרו, הגיע הנכד של הרב אליהו, הרב הגאון, הרב עמיחי אליהו, וקמתי לדבר עם חולצה קצרה מפוספסת וסנדלים בלי גרביים. והמזמין התחיל לגמגם לו. אמרו לי שמדובר ברב, כאילו, ככה זה התחיל פחות או יותר, ואז, מאז התחלתי לשים עליי תחפושת. אתמול הייתי באיזה אירוע שראיתי שיש מלצר, שמחפש את האנשים עם העניבה ובודק איתם אם הכל בסדר. אמרתי לבן אדם שישב לידי, אם היה לך פה חליפה ועניבה, אז הם מתייחסים אליך. אני אומר את זה לשלילה ולחיוב כאחד. בסופו של דבר, יש השפעה מסוימת לנראות של הבן אדם, למקום שבו הוא נמצא. כולם מכירים בוודאי את הניסוי של גיטם, נכון? מכירים את הניסוי הזה? ניסוי שנערך אחרי השואה, שלגבי איך אנשים מבצעים דברים שאומרים להם. כדאי, מי שלא מכיר את הניסוי הזה, אני ממליץ בחום להיכנס ליוטיוב ולחפש את הניסוי של גיטם. הוא שם שני אנשים משני הצדדים של השולחן וביקש מהמורה לצורך העניין לחשמל את התלמיד כל פעם שהוא טועה, ובעצם הניסיון היה על המורה, כשאדם שלישי שעמד מהצד של המורה כל הזמן אמר לו, אתה יכול להמשיך לעלות, תסמוך עליי. הניסוי הראה שאנשים כפופים בסופו של דבר לאנשים שיש להם עמדה, שיש להם תואר דוקטור, שיש להם תארים, שיש להם מעמד. וכשאנחנו רוצים לקדם ערכים, 62% מהאנשים שהיו בניסיון הזה, הרגו לצורך העניין את התלמיד. אני לא ארחיב פה יותר, אבל יש לסררה לא רק פן שלילי, יש לה תפקיד בעולם. מצד שני, רב שמשתמש בסררה לשלילה או לחלופין שהוא לא יודע לחבק, אני חושב שזה חלק מהסוד שיש אותה בתוך הציבור המסורתי. לדעת לחבק ולתת, אצלנו קוראים לזה בוסה, לחבק אנשים בצורה אמיתית, ומצד שני לייצר את המקום שלא כל דבר הרב נמצא. אתה רוצה להתנהל, תתנהל. אתה רוצה לשחק כדורסל, תשחק כדורסל. אבל זה לא אומר שהרב צריך להיות איתך במשחק כדורסל. רוצים לעשות משחק כדורסל, שהרבנים ישחקו בתוך עצמם.
אגב, מי ש... לא יודע כמה מכם יודעים, אבל יש בתי כנסת, לפחות אני נתקלתי בניו יורק, בקווינס, שבאתי להתפלל שחרית של שבת, אבל הייתי בלי עניבה. חשבתי, אתה יודע, אפשר פה לחפף קצת, אז באתי להיכנס, אז אומר לי, תמתין למניין של 10 בשבת בוקר, אמרתי, למה אני לא יכול להיכנס לפה? אמר לי, אתה בלי עניבה. מה הבעיה? בלי עניבה, בלי ג'קט ועניבה, אתה לא יכול להיכנס לתפילת שבת. אגב, בית כנסת יאנג ישראל בקווינס, למי שיגיע לשם, אז שידע שהוא צריך לבוא עם ג'קט ועניבה. הרב אוריאן, יש דברים שאתה כותב לאנשים בוואטסאפ, זה לא כאן, תבואו אליי למשרד?
כן, בהחלט. יש תופעה שאנשים שואלים בשם האישה,
בשם החבר.
לא כאנונימי. אשתי כך וכך, אני מתלבט איפה היא תלמד, מה אתה אומר? זה קודם כל לדעתי הנושא, הנשוא, צריך להיות שותף בשיחה. יש דברים, בתארת המשפחה מקודם, הרב לוי אמר, שחבל שאי אפשר לשלוח מראות, זה לא כך מדויק. אני למדתי אצל הרב שכר בן שלמה, זה לא שבאמת פוסקים ככה בזה, אבל יש הרבה תיאורים מופרזים והרבה זה, זה כן פתיחה נכונה לשאלה, לכן זה לא עובד וגמור, שזה בכלל לא, זה כמובן לא בקבוצת וואטסאפ, אבל כן אפשר להתחיל מזה.
זה יכול להיות אגב רעיון מאוד גדול, כי אנחנו יודעים שהרבה אנשים היום, במיוחד ציבור חילוני, מתבייש מעצם הדבר הזה של לבוא לרב עם איזשהו בגד. אתה חושב שתהיה לך איזו אפליקציה שאתה סורק ושולח אותה לרב?
אז עיקר העניין בבית מדרש שלמדתי, שזה הצבעים זה פחות משמעותי מאשר ההלכה. זאת אומרת, את רוב 90% מהשאלות אפשר לפתור על ידי הלכה. אם יש פצע, זה לא משנה מה הצבע.
אתה מקבל שאלות כאלה בוואטסאפ?
מקבלים שאלות. זה בדרך כלל... זה בדרך כלל לא בעדים, זה בדרך כלל בפרישה או במשהו כזה. אני מבקש לראות עד בוואטסאפ, אם גרים במקום מסוים ומתביישים וכדומה, רק כדי לקבל פרופורציה. אמרתי מקודם, זה וככה וככה, לפעמים אתה מבין שזה לא מתחיל שאלה. לפעמים זה מקום מסופק, אתה אומר, יש בקהילה שלכם מורה הורה, אני יכול גם לחפש, יש לנו וואטסאפ... שרבנים שמשיבים בכל הארץ, אני אפנה אותך לרב הזה וזה, הוא גם, אבל בהחלט המון המון אחוזים מהמקרים כן אפשר לפתור. דברים, למשל לפעמים, אתה מרגיש שזה לא שאלה הלכתית. זו שאלה שבאים לקבל איזה תשומת לב יותר גדולה. ואז בהחלט אתה צריך לעצור את הוואטסאפ ולהגיד, אז תבוא, אז תיגש, אז תתקשר.
סליחה רגע, רבנים. שלום רב, ערב טוב לרבה של צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית. הרב שמואל אליהו, ערב טוב. מיכאל, אפשר שהוא יצטרך? כן. הרב, בבקשה, על הבמה. כן, הרב, אנחנו עוסקים בוואטסאפ, ואני סיפרתי שאני כמה פעמים שאלתי את הרב שאלות לגבי שמות של ילדים, אפשר לקרוא להם לפני ברית המילה, הרב אומר אם כן או לא, גם בשם אחרים, ואנחנו נכנסים פה לדיון עד כמה הוואטסאפ יכול להוות תחליף לשיחה של ארבע עיניים בין תלמיד לרבו. כן, אני לא אפריע, רק רצית להשלים, הרב... נשאר. הרב שמואל, אז אנחנו נשאל אותך, רציתי, כמה צריך להיות רב מחובר לקבוצת וואטסאפ? מיקרופון, בבקשה. אני לא יודע אם לרב יש קבוצה, אבל אפשר לדבר עם הרב בוואטסאפ.
כן, אפשר, גם ב-SMS, גם בפייסבוק, גם בכל מה שאפשר.
גם בפייסבוק אפשר להעביר שאלה לרב.
אחיה יודע בדיוק מה אני מחובר לו, איפה אחיה? טוויטר גם יש, הכל יש, כל מה שאפשר. כן, בהחלט. אנחנו מנסים להשתמש בכל הכלים האפשריים כדי לאפשר נגישות לציבור ולאפשר העברת מידע לציבור, וזה מאוד, מאוד, מאוד עצמתי. הנה פה אחיה. מה יש שם בדיוק? גם הטלגרם. שלוש, לא יודע בדיוק מה זה טלגרם, אני אלמד. אבל כל הכלים האלה, יש להם אפשרות להגיע לאנשים, וכל, נכון להיום, כל דבר תורה שאני אומר באיזשהו מקום, אנשים מצלמים אותו, ויש רשימת תפוצה, וזה מגיע, וזה כל פעם מתרחב. זאת אומרת, כל דבר תורה שאני אומר אחרי התפילה בבית כנסת, במקום שישמעו אותו, לא יודע כמה... כמה עשרות אנשים, שומעים אותו כמה אלפי אנשים במשך היום. וכל אחד פה יכול לעשות את זה.
ויש שאלות שהרב אומר, אני לא עונה עליהם כאן בוואטסאפ?
בטח.
כמו?
התחתן איתו, לא התחתן איתו. יש שאלות כאלה, יש גם יותר מסובכות. בוודאי שיש, אנשים לא יכולים להגיע. היום יש הרבה, היום הצימאון הרבה יותר גדול מהיכולת לענות. יש יותר צימ... לא בכל תחום, זה גם... אנחנו לא מספיקים להגיע ל10% ממה שפונים.
והרב מברך על תופעת הוואטסאפ?
מישהו שאל אותי בכלל.
אני שואל.
זו עובדה, בוא נשתמש.
זו עובדה שצריך להשתמש בה, צריך לנצל את המדיה.
אני לא יודע, אני היה לי תקופה שלא רציתי, כי פחדתי שזה כמו הכשר. אחר כך ראיתי שזו עובדה, זה כבר קיים. בזמנו הרבי מחב"ד, הם משתמש בכל הכלים האפשריים כדי להפיץ תורה. אז...
הרב שמעון כהן, מה השאלות שאתה אומר, אתה עונה בוואטסאפ לשאלות? יש שאלות שאתה אומר, חבר'ה, זה לא כאן, תבואו אליי למשרד?
ברור, יש הרבה מאוד שאלות שאי אפשר לענות עליהן. אבל אני רוצה אולי גם להתאחת לדברים שאי אפשר להתאחת עליהן, אבל יש הכרח גם להתאחת עליהן. הוא מתקשר דוג שנמצא בתאילנד, והאישה ביום השביעי לימי ליבונה רואה מראה שהיא לא יודעת מה איתו. אז אפשר לפתור את עצמך ולהגיד, אני לא אמרתי לך לנתנוע לתאילנד. תחפתי את הרבני בתאילנד. אפשר להיפטר מזה. אני דרך גיטרה, אתה יודע מה ההשלכות של זה. ההשלכות של זה עד הפעם הבאה, אני מתאר לתמי שכבר כמה ימים הם נמתנעים בטיול, בקרבה, באינטנטיביות מאוד גדולה, והם ממשיכים להיות עוד כמה ימים כנראה באינטנטיביות מאוד גדולה, והם נותנים בתאילנד כנראה לתקופה ארוכה. וצריך להבין מה המשמעות של זה. האם אפשר להתעלם מזה? אפשר להגיד, אני מעלים עין. ושעל איתו לרשע וימות, זה בעיה שלו, זה לא בעיה שלי. יש לי אחריות לפי היהודי הזה, הוא פנה אליי. לכן כיוון שהוא פנה אליי, אני חייב לענות. לכן גם שם, כשיש שאלה מורכבת, אז שוב פעם צריך להשתמש גם בכלים, גם בשיח קודם, על הטבע, מה הוא רואה ומה היא רואה ומה באמת נשלח, והאם התמונה שהם שלחו זה באמת תואם וכו' וכו' אלף חקירות, ואחרי הערב יכול להיות להכריע ולומר מה לענות, כיוון שאי אפשר להתחמק מזה. לכן אומר שגם אם יש שאלות שלפעמים אדם... יכול לומר שבאותן הטבעי אני לא עונה עליהם, אבל יש סיטואציות שחייבים לענות.
הוואטסאפ פעם עשה נזק עבורך באיזושהי סיטואציה?
לא. לא.
הרב אליעד? אז הכל מוכשר. הרב אליהו?
לוקח הרבה זמן, זה הנזק הגדול. זאת אומרת, יש נכון להיום... מאות שאלות כל שבוע.
מאות שאלות שהרב מקבל בוואטסאפ?
ב-SMS.
ב-SMS.
גם בוואטסאפ אני, אבל מנסה להעביר את הכל ל-SMS. כי זה יותר קל. זה מאות שאלות. מציק לי שאני לא יכול להרחיב, לפעמים עונה כן, לא, כי אין פשוט הזנות. אני לא מספיק להגיע בזמן, זאת אומרת, נכון לרגע, אני מדבר איתך עכשיו, יש לי 150 שאלות שמחכות, וזה לא פייר, כאילו, אנשים מחכים. וזה מעיק עליי מאוד. זה נזק רציני מבחינתי. שאני לא מספיק לענות את התשובות בזמן. ולכן זה אני פונה לכל הקהל פה, שיישא חלק מהאחריות. כי זה באמת, זה לא עניין פרטי, עניין של הציבור. זאת אומרת, אני אומר לכל הרבנים שנמצאים פה, לכל ראשי הקהל שנמצאים פה, הציבור היום צמא מאוד, מחכה לתשובות. ודאי מגיע להם תשובות הרבה יותר גדולות מאשר וכן ולא, שלפעמים הזה מה שאנחנו עונים, כי אין מה לעשות. ולא ייתכן שיחכו כמו מאות שאלות באין מענה.
ואז מה? מה הרב מציע?
שכל אחד פה יפתח אפשרות להגיע אליו בשאלות ולענות תשובות. שכולם יהיו זמינים בכל האפשרויות. אני חושב שזה... אי אפשר, אסור שיהיה מציאות שמישהו רוצה תשובה הלכתית, בין אם הוא דתי, בין אם הוא חילוני. שאלה אמונית יכול להיות שאלה הלכתית. שאני לא ענה לו. קודם כל, מגיע לו תשובה, כדי שלא יפסוק סתם הלכה מליבו, להפסוק הלכה אמיתית. ודבר שני, שידע שאנחנו אוהבים אותו באמת, אנחנו רוצים לענות לו, שאנחנו לא מתנסים, הוא לא יודע שיש לי מאות שאלות שמחכות. הוא חושב שהרב סתם, לא יודע.
מזל שיש לרב את הנסיעה לצפת, שהוא יכול לסיים שם... כן. בואו נסיים, לפני שנשמע את דבריו של רבה של צפת, נסיים עם שאלה אחת. מה הגבולות בכל זאת של הוואטסאפ? איפה אתם רואים את הגבול שבין רב לתלמיד, בין רב לתושב המקום? איפה הגבולות שאתם רואים, חבר'ה, איפשהו אנחנו עושים איזשהו ליין לאיזשהו קו אדום? בבקשה, הרב, כל.
טוב, אני חושב שקודם כל יש שאלות שהם נוגעים לא רק לשואל, אלא גם לתגובה שלו. במקום שהשאלה היא גם בעצם לכל המטריה שהוא חי בה, קרי או אשתו או הילדים, אי אפשר לענות לדעתי לשאלה כזו, אלא אם כן צריך ללמוד את כל התוגיה, לראות איפה כל המשפחה נמצאת. הרבה פעמים יש שאלות שהן מהותיות והן נוגעים, שאדם מקבל על עצמו חומרה, הנהגה או משהו שבעצם, בעצם יש לו השלכות כלפי האחרים. הדבר הזה חייבים להיות כתיח, ולזה אני אומר מבחינתי, כשאדם שואל שאלה שהיא נוגעת לאחרים, אני מבקש לתניחה משותפת, ואני לא רוצה לענות לבדי בתגובת נפ. שאני חושב שבטוף אדם יכול לשאול את השאלה של עצמו, אבל אני כרב, מה שהרב טיין קודם, שבקלות אפשר להיקשל בזה, בקלות אפשר להיקשל לתת תשובה, ובטוף אתה פגעת בהרבה אנשים שבעצם לא שאלו את השאלה. ולכן מבחינתי זה קו אדום, התשובה שלי תהיה בתנאי שאני יודע שהמטריה מתנביב לא נפגעת אלא זה נוגע לשואל ורק לשואל.
כן.
הם עלו לקרות ב... לא בוואטסאפ, זאת אומרת, פעם נכנסתי להעביר בשיעור באיזה בית כנסת במקום הרב אלחרם, הרב שמודין, ואז אמרו לי, מה הדין שיש חל אבל אין פרוכת? אז הוא תרם את החל, הוא רצה לתרום פרוכת. מה הדין שיש לוי ואין כהן, ואתה רואה את הכהן מתחיל לזוז? זאת אומרת, לפעמים באמת הרבה שאלות הם ניסיון לפתור סכסוך על הגב של הרב, ולא באמת להסתכל על
כך. שבעצם כל מה שאתם אומרים כאן הוא נוגד את, את עצם הוואטסאפ. הוואטסאפ נועד להפיץ כל דבר. וכשאתם עונים לתשובה למישהו, התשובה הזו היא פרטית עבורו, ולא תשובה שהוא מפיץ אותה.
מאוד תלוי, מה מברכים על פיתנה, תפית.
כן.
יש שאלות שהן פשוטות, שאלות אינפורמטיביות, של הלכה פשוטה שכל, אני אומר, יש בו מתיקות, אין בו מתיקות, תפית, מה הבעיה? אין שום בעיה להפית. אבל יש שאלות שהן נוגעות לשאלות, אני מקווה גם כן, ששאלות שנוגעים למרחב הפרטי של האדם, אדם לא מפיר, לא מותני אותם החוטה, זה צריך להיות...
טוב, אני מבין ששנה הבאה אנחנו כבר נהיה עם ערוצים נוספים, לא רק וואטסאפ, טוויטר, טוב, זה נלמד מלשכת הרב אליהו, איזה עוד ערוצים אנחנו יכולים... צריך לומר שכל משפחת אליהו היא מאוד מאוד מתוקשרת בעניין הזה שהם עושים אירוע, הם יודעים גם להפיק אותו ביוטיוב ולהפיץ אותו לכולם, כי כלי התקשורת צמאים לקבל חומרים. הם מביאים הכל מוכן, את ההודעה כמו שהיא, את היוטיוב, והרב יודע בדבריו להלהיב את הגולשים והכל בסדר. אני רוצה להודות לרב שמעון כהן, ראש מוסדות בית מוריה, הרב ליעד אוריאן, רב בית הכנסת מרום יגאל במודיעין, וגם לרב יוני לוי, ואני מבקש ומתכבד להזמין כעת את רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, לשאת כאן דברים.
פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש. לפני כשנה, שנה וחצי, הייתי יחד עם עמיחי בארצות הברית, בכנס שלוחים. ובתור רבנים של הרב אליהו, אז עשה לנו כבוד מיוחד. והביאו אותנו לקודש ה... לא רוצה לומר קודש הקודשים, אבל... לחדר שממנו הרבי היה מדבר, ואתה רואה שמה את הטלפונים של פעם, איך הם יצרו דרך זה מרכז תקשורת, ואיך דרך זה מפיצו תורה, וזה היה פשוט לימוד גדול בשבילי לכל הפחות, שהוא, הרבי, הבין את הדרך, את השימוש בכל הכלים האלה, ואני זוכר גם שפעם הם עשו מן הדלקת נרות עולמית, שהדליקו נרות בכל מיני מקומות בעולם, ביקשו מאבא עליו השלום שיהיה ידליק נרות בכותל, וגם בעניין הזה אבא השתתף איתו ובא ודיבר בכותל ודיברו מקומות אחרים. כשהיינו שם סיפרו לנו כמה הדבר הזה חימם את ליבו של הרבי מחב"ד. יכול להיות שכל הכלים האלה, זה לא יכול להיות, מסתום מכל הכלים האלה נוצרו בשביל זה, נוצרו בשביל להשתמש בהם, ובאמת ככה רבי כותב בחלק מהשיחות שלו, כמה הדבר הזה הוא דבר משמעותי, מי נתן לנו רשות לא להשתמש בכלים האלה כדי לקרוא בשם השם? אברהם אם הוא קרא בשם השם אז הוא עשה מזבח, נכון שגם הוא גם היו עושים מזבחות, וכי בגלל זה זה ייאסר. לכן לזה הדרך, כשרק המציאו את הדפוס, אז רבי יוסף קאו עשה בו שימוש והדפיס את השולחן ערוך. משתומי, השתמשו בדפוס גם הדברים האחרים. משתומי גם אז היה דיון כזה, והוא ראה לנכון כן להשתמש בו כדי להפיץ את התורה. אז אני חושב שהדבר הזה גם הוא חובה עלינו להשתמש בכל הכלים, וצריך באמת, באמת הרבה זהירות. אני זוכר את עצמי, לא פעם שוקל האם זה אולי כמו הכשר או לא כמו הכשר, במיוחד עם הפייסבוק, אם הפייסבוק זה דבר מיושן, הכשר או לא הכשר, אבל בסופו של דבר ראיתי כמה הדבר הזה הוא משמעותי. צריך באמת הרבה זהירות, אבל אלה הדברים. אני רוצה, באתי לפה, אמרו לי לחזק פה את הרב רחמים, נחבא אל הכלים. אז אני פה גם בשביל לברך את, גם את הארגון בתי הכנסת עם דוקטור יעקב עדני, איפה הוא? שחביב ליבו של הרב אליהו עליו השלום, ורחמים שגם הוא חביב ליבו של הרב, ששניהם עוסקים בלהפיץ ולהגדיל תורה ולהאדירה. יהי רצון שבאמת נזכה למציאות של יפוץ ומאמתך החוצה. אני רק רוצה לומר איזה משפט אחד קטן. אני זוכר את רבי יעקב עוד שנים עברו משלומי, ואת הרב רחמים אני גם מכיר מאז, אני זוכר רבי רחמים. ואני מספר היום לכולם סיפור אחד, וזה חשוב מאוד לזכור אותו. לפני 50 שנה, ששת הימים, מספר הישיבות והאולפנות והישיבות הגבוהות וישיבות ההסדר בכל הארץ היה 10-12, משהו כזה. כמה הרב סבתו, כמה היו. בערך משהו כזה, כן? ומאז ועד היום מספר האוכלוסין במדינה קפץ פי 3, אבל מספר המוסדות קפץ פי 30. זאת אומרת, יש היום בערך 300 ישיבות תיכוניות ואולפנות וישיבות גבוהות וישיבות הסדר, שזה משהו פלא. ומספר התלמידים שלהם קפץ בערך פי 60, שזה הרבה יותר גדול. יש פה איזו עצמות גדולה של תורה, וזה נובע מהעובדה שאנשים מסרו נפש להגדיל תורה ולהאדירה. וחשוב לנו, אני תמיד מרגיש את החובה, שהדור הבא ימשיך באותו קצב, לכל הפחות. זאת אומרת, אם גדלנו פי 30 או פי 60 במספר התלמידים שיושבים ולומדים תורה ב-50 השנים האחרונות, צריך שגם 50 השנים הבאות תהיה כך. שגם תהיה הפצת התורה ולקרוא בשם השם, כי יש צמאון. הצמאון הוא בלתי נתפס. כל מי שטיפה עוסק בתחום הזה יודע שהצמאון הוא עצום, הוא עצום, הוא בלתי נתפס, וזו חובה עלינו, בין אם זה בגרעינים התורניים, בין אם זה בני קהילות, בין אם זה בישיבות שילמדו, בסופו של דבר יקראו, זה דבר חשוב. לכן אני באתי פה היום לחזק, וידוע לי שאילו הרב עליו שלום היה היום קיים, זה מה שהוא היה אומר לכם, חזקו ואימצו, תמשיכו, תגדילו, תעשו, השם עליכם תחיו, אמן ואמן.
אני יושב בין שועי עולם, חלקם מכיר אותם מקרוב לאורך השנים, חלקם בשנים האחרונות, אבל ממש כל אחד מהיושבים פה, לא יודע, מניח שהוא ראוי לעמוד פה ולשאת דברים ודאי. לא פעם יוצא שאני יושב במוצאי שבת עם עצמי, ואני שואל את עצמי, מה פתאום הקדוש ברוך הוא בחר בך להיות משרת של כלי הקודש האלה? מדוע הקדוש ברוך הוא באמת החליט שהוא נותן לי את הכלים לעשות מעשה כזה? יש פה ודאי הרבה אנשים בעם ישראל ראויים יותר, מסוגלים יותר. וכך השם יתברך רצה להעמיד אותי בצומת הזאת, ולהיות שותף למפעל גדול שמשפיע על ממש הפני החברה במדינת ישראל כולה. ואספר קצת על העניין הזה. אז באמת קודם כל קהל אהוב, יקר, גם משפחתי, לא ידעתי שתהיה פה, אז גם משפחתי אהובה, אשתי, ילדים, יש פה גם נכדים, זאת זכות שהם נמצאים איתנו. לא הודעתי להם שיש כזה הענקת פרס, אני לא יודע משום מה הם קיבלו איזו הודעה דרך מישהו, והם נמצאים פה, אז גם זה משמח אותי לראות אתכם פה איתנו. לשינו עליי. טוב. אז באמת, בסייעתא דשמיא, לפני 3 עשורים, החלטנו להקים גרעין ראשון בבית שמש. ואני שואל את עצמי, מה מקורות ההשראה? הרעיון הזה. להקים גרעינים תורניים. אז ודאי שיש לכל אדם, כמו שהרב כותב, הרב קוק כותב, שהעולם בנוי על חלומות. העולם, יסוד העולם הוא החלומות הגדולים. העולם נבנה מהחלומות, הוא מיוסד על חלומות. וגם לי היה חלום. ככה הקדוש ברוך הוא זיכה אותי. מאיפה הגיע החלום הזה? הרעיון של גרעין תורני במבנה הארגוני הזה הוא באמת חדשני. גם בדקתי את זה, מה היה קודם, וודאי שהיו גרעינים, והיו אנשים שהלכו ועשו למען כלל ישראל, ואנחנו רק אוחזים בשיפולי גלימותם. אבל הרעיון הזה של גרעין, של גרעינים בערי פיתוח, כתופעה, כמהלך לאומי, ארוך טווח, זכינו להיות חלק ממנו, חלק חשוב בדבר הזה. אני שואל את עצמי מה מקורות ההשראה. באמת, תמיד אני שואל את עצמי מה מקורות ההשראה, כי תמיד יש לי קושייה על עצמי ומה זכיתי. אז אספר לכם על הבית, על הבית שלי האישי, על הוריי, גדלנו בסדרות, נולדתי שם, והבית ידע לאמצעים. ואמי עליה שלום הקפידה שממה שיש לה, היא תמיד הקפידה לתת לנו, לתת לאחרים. והיה מעט מאוד. והמעט הזה, היא נהגה בערב שבת, לקחת אתה, תלך ותיתן למשפחה הזאת, וכן הלאה וכן הלאה. זאת הייתה מציאות. בהרבה עיירות שאני הכרתי, דלות, דלות כלכלית, והייתה עוד דלות אחת, שהיא כואבת יותר מהדלות הראשונה. שדור שני לעולים צפון אפריקה הורידו את הכיפות, הרבה מהם. רב בינון יושב פה, אם אני אומר משהו לא נכון תתקן אותי. אבא שלו היה רב של סדרות, שהייתי מבאי ביתו בתור ילד. הרבה אנשים, הרבה בני נוער התביישו להיות דתיים, הורידו את הכיפות, השילו את הכיפות, ירדו לא רק הורידו את הכיפות, ירדו יותר כמה וכמה מדרגות. כשאני ראיתי את התופעה הזו, מאוד מאוד, אני זוכר כמה זה כאב לי. כאב לי מאוד לראות פער כזה בתוך עם ישראל. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא הפגיש אותי עם קהילות חזקות, עם בני תורה, עם אנשים גם מבחינה כלכלית מסודרים, ואני חוזר הביתה ורואה קושי, קושי כלכלי אמיתי. אנשים בקושי גומרים את החודש, את היום, לא את החודש. הולכים לעשות כל מיני עבודות דחק. ומצד שני, לראות את הדתל"שיות של הדור ההוא. הדתל"שיות זה לא המצאה של הדור שלנו. גם בדורנו הייתה תופעה מאוד מאוד גדולה של דתל"שיות, עם סימפטומים אחרים, אבל ודאי שהכאב הזה לראות דור שלם שעולה ארצה, שאבות אבותיו, היו מתפלל לבתי כנסת, באים לתפילות, שבתות, פתאום עוזבים את הכל ונוטשים. שני המצויות האלה, הם גרמו לי באופן אישי לחשוב מה צריך לעשות. איך אפשר לתקן את המציאות הזו, הכואבת הזו? אז, סייעתא דשמיא, חשבתי כמה שנים, עזבתי קצת את העבודה, לא חשוב, כל הסיפור לא כל כך חשוב פה, אבל החלטתי להתבשר לתורה כמה שנים, ומתוך התורה להגיע לעשייה הזאת. וארבע משפחות בסך הכל יצאו לגרעין הראשון בבית שמש. 4 משפחות. 2 משפחות מתוך 4 ביקשו מראש הישיבה התחייבות, שאם זה לא מצליח הם חוזרים לישיבה. מי נתן אמון בדבר הזה? זה היה תופעה לנסוע לבית שמש, זה נראה מעבר להרים פחות או יותר. לא היה אמון שזה יצליח. זוכר שאחד מראשי הישיבה אמר לי, באתי לבקש משפחות, שיעזור למצוא משפחות. הוא אמר לי, תשמע, אם הוא מתאים, יהיה רב יישוב. אם הוא פחות מתאים, יהיה רם בישיבת הסדר. ואם הוא פחות מתאים, יהיה רם בישיבה תיכונית. ואם זה לא מצליח, אז אתה יודע מה? גם גרעין תורני זה טוב. ככה זה היה. זה היה סדר הדברים. הנהירה להתיישבות, שהייתה דבר כל כך חשוב, שהצבי יהודה דחף את כל הנהירה הזאת. עשו מפעל אדיר בהתיישבות, אבל מנגד כל העיירות התרוקנו לבני תורה שלנו. נכנס לעיירה, אתה רואה שכל מי שסיים כמה שנות לימוד הרגיש שזה לא יכול להיות הבית שלו. אז השינוי הזה, של שינוי המגמה של הציבור שלנו, שמארבע משפחות לפני 30 שנה, כפי שאמרתי לכם, שניים צריכו לקבל התחייבות בכתב ששאל לחזור לישיבה. מדי שנה יוצאים בין 300 ל-400 משפחות. תנו על המספר. בין 300 ל-400 משפחות. תכפילו את מספרי הילדים, כמה מוסדות חינוך זה, מה המשמעות של המהלך הזה. חנה, הנביאה, יודע שהייתה הכרה. היא ביקשה מריבונו של עולם, ונתת לה מתך זרע אנשים. זרע אנשים. יש ארבע דעות שהגמרא מביאה בברכות. רב אומר שגברא בגוברין, שידע לשבת, ידע לשבת בשולחן הזה. כן, יוכל לשוחח עם רבנים, אנשי מעלה. שיהיה לו שיג ושיח עם אנשים כאלה. שמואל אומר, שעון רק צריך, צריך שעון אבל. ושמואל אומר שהוא המשך שני מלכים. ורבי יוחנן אומר שיש שקול כמשה ואהרון. ככה חנה מבקשת. ורבנן אמרה, זה מעניין שהגברה לא אומרת שם של אמורה מסוים, אלא רבנן אמרה, ימובלה בין אנשים. מה זה מובלה בין אנשים? שיהיה מחובר, שיהיה קשוב, שיהיה אכפתי, שיהיה כואב, שיהיה שומע, שיהיה מקשיב. אני חשבתי לעצמי שהדעה הרביעית היא לא סתם נאמרת בשם רבנן, כיוון שזה מפתח לכל מדרגה. זה לא עוד דעה. הדעה הרביעית אומרת שכל מדרגה שאתה רוצה לזכות בעשייה ציבורית, אתה צריך להיות מובלע בין אנשים. אי אפשר אחרת. אם אדם לא קשוב למצוקתו של השני, הוא לא יכול לעשות שום דבר. הוא יכול לעשות לאורך זמן, קצר. אבל אם אדם רוצה לעשות מפעל חיים, הוא חייב להיות מחובר לאורך השנים. כי לפעמים אנשים עושים מעשה, ובשלב מסוים הכוחות נגמרים. אבל גבורת ההתמדה היא גבורה מאוד מיוחדת. היא נובעת מהנקודה הזאת. הנקודה של להיות מובלע, להיות קשוב, להיות אכפת. הגרעינים התורניים שמו לעצמם מטרה מאוד מיוחדת. מהי המטרה? אני מנסה למצוא את המכנה המשותף של כלל הגרעינים. צריך לדעת שיש 100 גרעינים, בתוכם אלפי משפחות. וזה אלפי, וזה מאות ארגונים. ארגונים קטנים בכל מקום ומקום. אבל יש מכנה משותף אחד לכלל הגרעינים, שאני מזהה אותו. חז"ל קוראים לו, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. כשחז"ל אומרים, היזהרו בבני עניים, זה היזהרו בזוהר של בני עניים. הזוהר של בני עניים, זה הסגולה שהקדוש ברוך הוא נטע בכל אחד ואחד. האוצר שיש לכל יהודי, לכל ילד. כשאתה ניגש לילדים, לבני נוער, למשפחות, מתוך אמונה, שיש פה משהו גדול שריבונו של עולם נתן, לכל אחד ואחד, אתה לא ממציא שום דבר. אתה רק נותן יד, אתה נותן כתף. כמו שלי נתנו. אתה מקשיב. זוהי המשימה. להיות פתוח, לדעת שכל מי שנראה לך עם עגילים כאלה ואחרים, ושערות ובלי שערות וכן הלאה, ולא בא ולא רוצה לשמוע קול שופר, זה הכל חיצוני. מבפנים יש מתנה של ריבונו של עולם. המתנה הזאת של ריבונו של עולם, זו האמונה שנותנת בנו את הכוח לעשות, לעשות מעשה בכל מציאות. קצת נתונים ובזה אסיים. כפי שאמרתי לכם, אתן כמה דוגמאות. בבית שמש, כשהגענו לפני 30 שנה, היו בין 5 ועוד 5 בנות בישיבה תיכונית באולפנה. בכל בית שמש, עיר דתית עם 15,000 תושבים. היה בחור ישיבת הסדר אחד. היום יוצאים מבית שמש למעלה מ-160 בחורים לישיבות גבוהות, ישיבות הסדר, בחינות וכן הלאה. יותר מ-160, בשנה, בשנתון. לא מדבר על ישיבות תיכוניות, שיש כך וכך ישיבות תיכוניות, וכן הלאה וכן הלאה. בסדרות, אני בן סדרות, זוכר את הרחובות, לא היית רואה בחור עם כיפה על הראש, מעטים מאוד, עם כיפה, לא ישיבה תיכונית, כיפה על הראש. היום אתה מסתובב בסדרות, בתי כנסת שוקקים, מלאים בבחורי הישיבה, משפחות שהתקרבו, תופעה מדהימה מה שקורה שם, וזה קורה בכל עיירה ועיירה, בגודל כזה או אחר. זאת מהפכה שנחקרת, יש דוקטורט על זה, יש MA על זה, יש כבר כמה סטודנטים שמשקיעים שעות וימים כדי לחקור את התופעה, כדי להבין מה התרחש פה. אז אם אתם מוכרים לי תודה על הדבר הזה, אני קודם כל רוצה לומר שהתודה לריבונו של עולם. באמת, ריבונו של עולם, אני מודה לו כל יום ויום על הזכות הזאת. להיות משרתים של אנשים כאלה שיושבים פה, אני רק חושב על זה, מי שמחה בכלל לעזור? מאיפה התעוזה הזאת? זאת התחושה שלי כל הזמן. מאיפה התעוזה לבוא להגיד לרב ככה וככה? אז קודם כל תודה לריבונו של עולם, אני אומר תודה לאנשים שנותנים גם אמון. והדבר האחרון, רוצה לומר שהתודה היא בראש ובראשונה לקבוצה גדולה של אנשים. אילולי המשפחות שמוכנות לעבור לקריית שמונה, לגבעת אולגה, איך המפעל הזה יכול להתקומם? המפעל הזה מתקומם בגלל שיש אנשים שמוכנים לקחת את המטלטלים שלהם ולעבור למקום שאין גני ילדים, אין בתי ספר. יש, אבל לא מספיק הראוי. ומוכנים לעשות את המעשה הזה. להם אני מוכיר גם את התודה, וגם למשפחתי האהובה, שבאמת, המשפחה שלי, שגם כן עברה קשיים כאלה ואחרים לאורך השנים, נמצאת איתי באופן קבוע, מעודדת, מנחה, מלווה, משמחת. אז לכולם ברוכים תהיו, בשם השם יהיה לכולנו, ברוכים תהיו.
נזמין את דוקטור יעקב עדני להקריא את האיתור המוענק לרב, לאחר מכן נצפה בדבריו של הראשון לציון, הרב הגאון שלמה אמר, שצולמו עבור משתתפי הכנס על חשיבות לימוד התורה בקהילה, לצערנו נבצר מהרב להגיע בשעה הזאת.
לא היה יכולת להיות יותר טוב משהו שאתה תקריא את זה.
קטונתי מכל החסדים, זה נאמר על יעקב אחר, אבל באמת קטונתי. על כל פנים, הרב אמר, הקליט את עצמו, ותכף נראה את זה על המסך, גם לכבוד האירוע וגם לכבוד הענקת התעודה. איתור יקיר מפעל חיים מוענק לרב רחמים ניסימי, יושב ראש רשת שעלים על היותו איש חזון העצמת ערי הפיתוח וחיזוקם התורני והחברתי, שבא לידי מעשה במפעלים ארציים של גרעינים תורניים למשפחותיהם ורבני קהילותיהם. על היותו חלוץ ההולך לפני המחנה בהקמת מפעל שעלי תורה ששימש דגם למפעלים נוספים שתרמו לחיזוק הפריפריה החברתית. על תרומתו הסגולית לחיזוק הזהות הרוחנית ולביסוס תדמיתם העצמית של תושבי עיירות הפיתוח ושכונות בפריפריה העירונית. על החתום הראשון לציון הרב הגאון שלמה משה אמר שליטה, הרב הראשי לירושלים, הרב זלמן ברוך מלמד שליטה ראש מוסדות בית אל, הרב שמואל אליהו שליטה הרב הראשי לצפת וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, וגם אני בשליחות אחרים צירפתי את חתימתי. בהצלחה. את התעודה יעניק הרב בטקס הבא, בפתח הטקס. חבוד.